שלום רב, בשיחה זו נעסוק בנושא שנקרא שלושה סוגי קדושה. יש אמנם יותר סוגי קדושה בעולם, ואני רוצה להתמקד בשלושה עיקריים שהם מפורסמים לכולנו, דהיינו קדושת ארץ ישראל, קדושת החיים וקדושת השבת. אם ישאלו אדם ממוצע שומר תורה ומצוות, לדרג את שלושת סוגי הקדושות מהקל אל הכבד, זאת אומרת מה פחות קדוש ומעליו משהו קצת יותר וקצת יותר, אז יש מחלוקות בציבור. חלק יגידו שקדושת ארץ ישראל היא הכי גדולה, אחרת יגידו שהיא הכי נמוכה, יש בזה כל מיני מחלוקות. אבל באמת, מה הסדר האמיתי של כל שלושת סוגי הקדושות לפי התורה? צריכים קצת ללבן את הסוגיה הזאת יותר לעומק. ידוע שיש כלל שפיקוח נפש דוחה שבת. זאת אומרת, אם אדם עכשיו יש ספק אפילו פיקוח נפש, ספק סכנת חיים, חום גבוה, איזה מכה שחלילה יכולה לגרום אחר כך להסתבכויות ולאיבוד הנפש וכולי, או בענייני לידה, או כל מיני כאלה דברים, אז כמובן שפיקוח נפש דוחה לא רק שבת, דוחה את כל התורה כולה. ממילא הפסק המתבקש, שאם פיקוח נפש דוחה שבת, משמע שקדושת החיים היא מעל קדושת השבת. ככה יוצא בהבנה ראשונית. ומה עם קדושת ארץ ישראל? האם מותר לסכן חיים, לחיות במקומות מסוימים בארץ ישראל, רק כדי ליישב מצוות יישוב ארץ ישראל, או שקדושת החיים היא מעל קדושת ארץ ישראל, ואם אין ברירה, אם החיים הם בסכנה, אז מפסידים את אותו מקום בארץ ישראל כדי להישאר בחיים, או אפילו ספק פיקוח נפש. באמת, סדר ההשתלשלות של שלושת הדברים, הסדר הנכון הוא, שקודם כל יש קדושת ארץ ישראל, מעליה קדושת החיים, ומעליה קדושת השבת. מיד יקפצו כולם ויגיד, רגע, הרי אמרנו פיקוח נפש דוחה שבת, אז איך קדושת השבת היא מעל קדושת החיים? צריכים להבין. אז קודם כל, באמת, מהי הסיבה שפיקוח נפש דוחה שבת? הגמרא דנה בענייני שבת ובענייני חיים, ואומרת, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, כל הסיבה שהותר לחלל עליו שבת כדי להציל את חייו, כיוון שסופו לשמור הרבה שבתות. וממילא אחת כנגד הרבה, אז יש לנו כאן יחיד ורבים, כמובן הרבים מכריע. זאת אומרת, מה יוצא כאן? שקדושת שבת היא מעל קדושת החיים. אם היה לכאורה ידוע שהאדם הזה לא ישמור שבתות, לכאורה אסור היה לחלל עליו את השבת. ואכן יש גם פוסקים במהלך הדורות שפסקו שאדם שמחלל את השבת, לא כל כך פשוט שמותר לחלל עליו שבת כדי להציל את חייו. ממילא, איך היום אדם שנפסל לו עלינו בתאונה בשבת, מיד רצים חרדים, הצלה ומגן דוד וכו', ששומרים שבת, רצים מיד להציל את חייו, הרי הוא נהג בשבת, או כל מיני עניינים כאלה. איך בכל זאת מחללים שבת על אחד שאינו שומר את השבת? התשובה היא, כיוון שא', אדם חס ושלום בזמן תאונה או בזמן צרה, יש סיכוי גבוה מאוד שהוא חזר בתשובה באותו רגע. איך אומרים, חרב מונחת על צוואר של האדם, לפעמים אדם מזדעזע. ואז באותה שנייה שהוא חטף את המכה או לא עלינו את הפציעה וכו', אז בשעת צרה הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה, תציל אותי. כבר היה לי איזה מקרה בארצות הברית, שבחור ישראלי היה משתתף בשיעורים של ימי רביעי, ברוך השם חזר בתשובה, ואחר כך הזמנו אותו ליום כיפור, זאת אומרת ביום כיפור, בליל יום כיפור, אחרי התפילה, ישבנו קצת במרפסת לשוחח, ואז הוא סיפר לי איך הוא הגיע בכלל לשיעור תורה, שהוא היה איך מה שנקרא חילוני הדוק בשיטתו, והידרדר כאן בארצות הברית, הידרדר שם להפך לא עלינו לסוחר סמים, שהיה מעביר סמים ממקום למקום, עובד בשביל לאדם אחר. ומה שקרה, אחד הפעמים הוא היה צריך להביא סמים מארצות הברית לניו יורק, והוא היה אמור, אז באותם ימים, לפני הרבה זמן, לא היה את סדרי האבטחה ומצלמות כמו שיש היום בשדות התעופה. זה היה עוד לפני פיץ מגדלי התאומים, זאת אומרת, היה עולם אחר מבחינת סדרי אבטחה, אז היו מביאים את זה במזוודות, במטוסים. אבל מישהו אמר לו שיש ספק על שנה שיבוא באוטובוסים. זאת אומרת, הוא היה צריך לחצות את כל ארצות הברית באוטובוסים, הוא כבר הגיע לאזור פנסילבניה, ופתאום המזוודה עם 50 אלף כדורי סמים בתוך התיק, ועלו FBI לתוך האוטובוס עם פנסים, ככה עוברים אדם אדם, והגיע אליו, הוא ישב בסוף האוטובוס, רק תיק מתחת לרגליו, חצי מתחת לכיסא, חצי בחוץ, מזוודה קטנה. אומר לו השוטר, מה יש לך שם? אומר לו, חפצים אישיים. אומר לו, תפתח, נראה. כנראה הוא הרגיש שהוא קצת עצבני, אולי מזיע וכו'. איך שהוא מוריד לאט לאט למזוודה, הוא אומר שהוא הבין שעכשיו זה 20-30 שנה מאסר, חרב עליו עולמו, בחור בשנות ה-20 לחייו. רגע אחד והחיים הלכו. אז הוא מרים את המזוודה, והוא אמר שבאותם שניות, ב-4-5 שניות שהוא התכופף, הלב שלו דפק אולי 200 לדקה. והוא אמר לקדוש ברוך הוא באותו רגע, אם תוציא אותי מהמצב הזה, אני מבטיח לך לחזור בתשובה. הוא הניח את המזוודה על הזה, הוא עומד כבר לפתוח, הוא כבר מקיף את כל המזוודה עם הרוחסן שם, הוא עומד כבר לפתוח את התיק, עניין של שתי שניות. השוטר השני צעק, מצאנו אותו, חיפשו איזה פושע נמלט, מצאנו אותו, זה בסדר. אומר לו, you good, אתה בסדר. ומהר רץ במהירות, בבעלה. עוד שני שניות וחרב עליו עולמו. אז ככה הוא אומר, הבטחתי, אני חייב לקיים. התחיל לבוא להרצות שלי אז בברוקלין, ולאט לאט חזר בתשובה. ואז מה קרה? מכל העניין הזה, הוא נסע להתחתן בארץ הקודש, וכל חברי הכנופיה שהוא היה, כולם נתפסו. ואותו אחד, בסופו של דבר, היה בארץ הקודש כביכול בטוח, אמרו לו, אל תחזור, אם יתפסו אותך, אתה גם אבול. לא מעניין אותם שחזרת בתשובה, עברת עבירה וכו'. וכעבור כמה זמן הוא ניסה, ראה שקצת קשה הפרנסה, החליט בכל זאת לחזור, הזהירו אותו, חזר לכאן, לארצות הברית, ואחר כך תפסו אותו בשדה התעופה, והלך לבית האסורים לכמה שנים, ובזה נגמר הסיפור. כל פנים לפי ידיעתי. בכל אופן, בשעת צרה, הוא זעק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הציל אותו מן חורבן נוראי. היו תופסים אותו מהמזוודה הזאת, כנראה שכבר הוא היה יוצא לעת זקנה. אותו דבר כאן, אדם שעכשיו הוא בזמן תאונה, כיוון שמצבו קשה והוא חסר עונים והוא במצוקה, יש סיכוי גדול שהוא חזר בתשובה והתחרט על כל מעשיו. אף על פי שתשובה זה תהליך ארוך, יש הלכות תשובה ברמב״ם, יש תלוי על איזה עבירות, יש עבירות שחייבים מסורים, יש עבירות שיום כיפור מחפר, יש עבירות שרק יום המוות, יש עבירות שצריך להפוך מחילול השם לקידוש השם, כל מיני וידויים, תפילות, חולי, צדקה, זה תהליכים, זה לא דבר של מה בכך. אבל עצם ההתחלה, שזה העיקר, זה מה שקדוש ברוך הוא אומר, פתח לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לך כפתחו של אולם. ההתחלה, הצעד הראשון הוא החשוב ביותר, זאת אומרת, עלית על הרכבת. לכן, כיוון שאותו אחד נפגע אף על פי שהוא חילל שבת, ייתכן שבאותו רגע הוא חזר בתשובה, ואנחנו מחויבים לכל הדעות לחלל עליו את השבת. חוץ מזה, גם לא יודעים היום בעולם, לא יכולים לדעת מי שומר שבת מי לא, כיוון שיש אנשים שכלפי חוץ נראים שאין להם שום קשר לשמירת מצוות, אבל במציאות הם שומרים לפעמים אפילו קלה כבחמורה, רק המראה החיצוני משקר. ויש מצבים הפוך, שאדם נראה הדוק בתורה ומצוות, הוא בסתר עושה מעשים, ועל זה נאמר ארורה עושה בסתר. למה ארורה עושה בסתר? אז מה עדיף, שיעשה בגלוי? שיהיה חילול השם? הרי הגמרא בעצמה אומרת שאם אדם כבר נכנע ליצר הרע שלו והוא כבר החליט שבכל מקרה הוא הולך לעשות עבירה, לפחות שילווה שזה תחפושת וירד, ילך למקום שאין שם יהודים כדי שלא יהיה לפחות חילול השם. אלא מה העניין של ארורה עושה בסתר? שאדם שוכח שהקדוש ברוך הוא מביט בו, ולפני האנשים הוא זהיר כביכול, זאת אומרת מהאנשים הוא פוחד כמו גזלן, אבל על הקדוש ברוך הוא חלילה הוא מצפצף. וזאת אומרת יוצר מצב שבני אדם חשובים בעיניו יותר מהקדוש ברוך הוא שמביט בו, ועין רואה ואוזן זן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. רק בואו נסכם רגע את הסוגיה שהתחלנו איתה. אז שלושה סוגי קדושות. קדושת ארץ ישראל, אם אין סכנת חיים, מצווה יישוב ארץ ישראל, לפתח, לחיות, לעשות מצוות התלויות בארץ וכו'. יש סכנת חיים, פיקוח נפש דוחה קדושת ארץ ישראל. אבל מעניין שבת, כן? שבת היא מעל קדושת החיים. אלא כיוון שמתירים עכשיו לחלל שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה, על כן הותר שמירת או חילול השבת כדי להציל את אותו אדם, כדי שישמור שבתות הרבה. יוצא לנו באמת שהרבה אנשים חלילה, לא עלינו, מזלזלים בכבוד השבת, לא מבינים קדושת השבת וכו'. אפילו חלקם שומרים כבר מצוות, אבל שבת עדיין מתרשלים. כל אדם צריך לדעת, שבת ראשי תיבות שין בטו, שבת ברית תפילין. זה שלושת האותות שהקדוש ברוך הוא קראתי עם עם ישראל. על שבת כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובהם שביעי שבת ויהי נפש. ועל ברית מילה נאמר, והיה לאות בבשר עורלתכם, גם אות בגוף. ועל תפילין נאמר, והיה לאות על ידיך. ואלה שלושת המצוות היחידות מתוך 613 מצוות שנאמר עליהם אות. כל שאר 610 המצוות, חשובות ככל שיהיו, לא נאמר עליהם אות. שבת שין בית תף ראשי תיבות, שבת שין בית תף, שבת ברית תפילין. בכל אופן, גם שמירת שבת, ידוע שזה הבסיס של כל היהדות. ואפילו, הגמרא אומרת שאדם הכניס עוגה או פת לתנור, ועוד מעט יקרמו פניה. זאת אומרת, ברגע שהשכבה העליונה כבר נאפתה, האדם הזה נכשל באפייה, דהיינו בישול, דהיינו חילול שבת. ועכשיו יש באפשרות יהודי אחר לשלוף את זה על ידי מרדה, זה מין איזה מקל ארוך כזה עם קצה מעוגל שמושכים בו את התבניות מהתנור. זה מרדה, זה כלי של אופים, וזה מלאכה דרבנן, זה אפילו לא דאורייתא. זאת אומרת, אני עכשיו יכול לעשות איסור דרבנן כדי להציל את החברי מחילול שבת, דהיינו סקילה וקראת. יש לך יותר גרוע מסקילה וקראת, חס ושלום, אין בתורה דבר יותר חמור מזה. סקילה זה העונש הכי חמור, מארבע מיטות בדין, וכרת, ונחרטה הנפש עם ישראל, לא עלינו, לא עליכם, אפילו במחשבה זה מזעזע את כל עברי הגוף, כן? אז יש לי אפשרות לעזור איסור דרבנן, כדי להציל יהודי אחר מזה, לא הותר. אפילו חילול שבת דרבנן לא מותר כדי להציל חיים של אדם אחר. אלא מה רואים כאן? שלא יבוא לזלזל בקדושת השבת, אפילו בדרבנן. רואים עד כמה זה חמור. ויש בזה טילי טילים של הלכות, עדות של מחלל שבת לא יכולה להתקבל, יין נסך, כל מיני דברים נוראים שמי שקורא אותם מזדעזע. אם יש לו שכל בקודקודו, כל עבריו מזדעזעים. לכן אלה שלושת סוגי הקדושות. לעומתם, יש את שלושת סוגי התאוות. מה הם שלושת סוגי התאוות הנפוצים? יש המון המון תאוות, אבל השלושה העיקריים שמפילים כמעט את כל בני האדם, מה הם? כמעט הממון, תאוות ממון, תאוות נשים, כן? אדם יש לו תאוות נשים, אדם יש לו תאוות הממון, ותאוות אכילה, שלושה סוגי תאוות. תאווה אחת, תאווה שנייה, תאווה שלישית. איזה הם החמורה ביותר? האם תאוות הממון, האם תאוות הנשים, או האם תאוות המאכל? איזה מהם החמורה ביותר? התשובה היא תאוות ממון. מדוע תאוות ממון יותר חמורה מתאוות נשים ותאוות משלושת סוגי התאוות? דווקא תאוות הממון אין לה אף פעם הפסקה. אדם שאוכל, אכל דברים שאסור לאכול, הגיע נקודה מסוימת שהוא כבר, איך אומרים, שבע, הוא לא יכול כבר להכניס גרגיר לפיו. מעכשיו יש לו שעה, שעתיים, התאווה פסקה ממנו. אין לו יותר את התאווה הזאת. למשל, תאוות נשים. אדם הולך ועושה עבירה עם אישה שאסורה עליו על פי דין תורה. באיזשהו שלב, התאווה הזאת נגמרת. יש לו עכשיו רגיעה מהתאווה הזאת, עד שהתאווה הזאת מתחדשת שוב. תאוות ממון, דבר פלא פלאים, לעולם היא אינה מפסיקה. עכשיו אדם הרוויח מיליון, מיד יש לו תאווה לעשות את המיליון הנוסף. זה מה שחזל אומרים, יש לו מנה, רוצה 200 וכו'. היא אף פעם לא מפסיקה לרגע. אדם יכול להיות בן 80, עוד יש לו תוכניות לקנות אדמות, לבנות בניינים, תוכניות, תקרא למהנדס, תקרא כל הזמן יש לו תוכניות בענייני ממון. ואף פעם לרגע אחד אין לו רגע שהוא אומר, אתה יודע מה, אני כבר נמאס לי להרוויח כסף. תן לי קצת מנוחה, מילה, אין כזה דבר. זה דבר מדהים. כמובן שיש אנשים שיש להם תאווה זאת יותר מאחרים, או תאווה שנייה יותר משלישית וכו'. כל אדם והמינון שבו, ככה באנו לעולם לניסיון ולתיקון, אבל צריכים להבין שבסופו של דבר התאווה הזאת אין לה רגע אחד של הפסקה. אז התאווה החמורה ביותר, תאוות ממון, שדרך אגב מכניסה אדם לכל שאר התאוות, שהכל זה השלכה ישירה של תאוות ממון, היא מביאה את האדם לרדיפת התענוגות וכו', עד שהוא מאבד את עולמו וגם את העולם הבא וכו'. והקדושה החשובה ביותר מכל שלושת הקדושות, דווקא קדושת שבת, ולא כמו שרוב העולם חושבים שקדושת החיים. נמצא שאף על פי שחיים זה דבר גדול מאוד, וכמה צריכים אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אף על פי כן, אדם צריך בכל מקרה להבין ששבת זה אות אי ביני וביניכם, זה האות עם בורא עולם, זה הבסיס של כל היהדות. זאת אומרת, אנחנו רואים שכמה הדבר הזה חשוב בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה החתונה, זה לחיצת היד, וזה הפרסום לכל העולם שדווקא זה היום הקדוש. ולמה נבחר דווקא היום השביעי להיות היום הקדוש? למה השם לא החליט שביום התשיעי יהיה שבת או ביום החמישי וכו'? אז ידוע שכל העולם הזה, כל עולם החומר יש לו שישה ממדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. הממד השביעי זה יציאה מעולם החומר לעולם הרוחני. העולם הזה נברא, כל עולם החומר, בשישה ימים, שישה ממדים זה חומר, והיום השביעי זה יציאה מעולם החומר, ולכן שבת זה יום רוחני. כל העניין הזה שבת, לא כמו שהרבה חושבים שזה עניין לישון ולנוח, לא. גם אדם שנח כל השבוע, איזה עשיר אחד שלא צריך לעבוד, יש לו משרתים, מצווה לשבות בשבת, דווקא בשבת ולא ביום שלישי. אם אדם עכשיו רצה מנוחה, זה יכול היה לעשות לעצמו יום אחר בשבוע. זה לא העניין של מנוחה פיזית. גם זה כדרך אגב חלק מהשבת. עניין, העיקר העניין הוא שאדם לא ייצור. לא ייצור יצירות, כמו שהקדוש ברוך הוא לא יצר. השם אומר לנו, תהיו כמותי, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם, הקוץ מלשון קץ. ועוד דבר שצריכים לדעת אותו, הרבה אני מתעסק בארצות הברית, אז ממילא מכוח הנסיבות, הרבה מההרצאות שלי באנגלית, וממילא גויים מאזינים להם בכל העולם. והרבה פעמים אנחנו מקבלים מכתבים מהגויים שהם שומעים הרצאות מסוימים והם עמומים, אם זה טעויות בנצרות, אם זה חיים אחר המוות, כל מיני נושאים שמעניינים גם גויים. והרבה פעמים אני עמום שאני רואה גויים שבעצם הם בכלל לא יהודים, והם שומעים דברים שכתובים בתורה בשבח עם ישראל, שעם ישראל הוא עם הנבחר וכו', ולא רק שהם לא מערערים על זה בעין, אלא להפך, הם כותבים מכתבים של תמיכה, ככה בורא עולם רצה, ואתם העם הנבחר, ובכם הוא בחר, and that's the bottom line, זה איך אומרים, שורה תחתונה, בכם הוא בחר, והלוואי שאנחנו נזכה להתגייר, כל מיני דברים, וזה כבר הצטבר לאלפי מכתבים, מכל מיני גויים בכל העולם. כמובן, יש שני סוגי גויים, יש את הגויים סוג האחר שכואב להם, כלומר, מה, הם יותר חשובים מאיתנו, בתורה כך וכך כתוב, וזה גם לא בידינו, שימו לב, אפילו הגוי, הכי צדיק בעולם, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שומר שבע מצוות בני נוח. וחליל היהודי הכי, הכי רשע בעולם, שעושה את כל העבירות האפשריות, מכעיס את הקדוש ברוך הוא כל חייו, אפילו היהודי הרשע ביותר, אסור לו להתחתן עם הגוי הכי צדיק. זאת אומרת, יש כאן מצב מעניין. את הגוי הצדיק, הקדוש ברוך הוא אוהב, הוא עושה את רצון השם. אדרבה, כתוב בגמרא, שגוי שעסק בתורה הוא ככהן גדול. יש לזה משקל ענק מה שהגמרא אומרת. הגמרא היא אובייקטיבית, היא לא תוכנית כבקשתך. כל זה על פי האמת של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הגוי הצדיק הזה, ואותו יהודי שמכיס את הקדוש ברוך הוא, אפילו הם אסור להם להתחתן. זאת אומרת, יש כאן עניין בכלל שאנחנו, הבדלתי אתכם מכל העמים, עם לבדד ישכון, אסור לכם להתערב עם העולם, אתם עם בפני עצמו, אתם עם רוחני, אתם עם מעל הטבע. כל הדברים האלה כמובן אפשר לדון בהם בהרצאות אחרות, בנושאים שונים, אבל לעת עתה אני מקווה שהבהרנו את הנקודה. תודה רבה על הקשבתכם, כל טוב.